אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל כבודן.
בוקר טוב, בוקר טוב, כל כבודן בכאן מורשת, עם הניה שוחט ואפרת פינקל, אבל היום בלי הניה שוחט נמצאת איתנו ורד עובדיה. בוקר טוב ורד.
בוקר מצוין.
אנחנו רק נספר שהניה היקרה נמצאת בבידוד לצערנו, אז ולא לצערנו נמצאת איתנו ורד. ורד, מי את? ספרי למאזינים שלנו, מי את?
כן, אז אני עורכת דין ויזמת חברתית, משתדלת לעשות ולפעול למען אנשים חרדיות ולמען אנשים נפגעות אלימות, והיום למענכם, המאזינים היקרים שלנו.
טוב, מרשים, מרשים. המפיק שלנו איתי סופרין, הטכנאי שלנו ארז שלום. האורך שלנו הוא מנדי גרוזמן. אנחנו רק נזכיר לכם שאפשר להזין לנו בתדרים 90.5, 92.8, 90.8 ו-100.7. יש לנו גם תדר חדש לתושבי הצפון, 1458 AM, וגם באתר של כאן מורשת. היום י"ז בתמוז, ואומנם פתחנו ככה באווירה עליזה וחיובית, אבל האמת שהיום הזה הוא באמת... הוא יום לא פשוט, ואני אשתף אותך טיפונת אותך ואת המאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, שבאמת ברמה האישית יש לי כאילו איזשהו בלבול לגבי היום הזה ולגבי שלושת השבועות שהיום הזה בעצם פותח. יש איזה שלושה שבועות עצובים מאוד שבהם אנחנו בעצם מתאבלים על חורבן הבית, שמגיעים לסיעה עם צום תשעה באב. את יודעת, יש איזה קטע, אני מניחה שנניח המאזינות שהן חרדיות כמוני, שלמדו בסמינר בית יעקב, והיום נמצאות בשוק העבודה, תוכל לה להזדהות עם התחושה הזו שלי, שיש משהו שכשאת נמצאת בסמינר, אז יש, כל פעם האקטואליה היהודית היא משהו שמדברים איתך עליו. זאת אומרת, נגיד שלושת השבועות באמת, את שומעת המון הרצאות.
את חיה את זה.
כן, ואת שומעת המון הרצאות, ומביאים גם מרצים חיצוניים, וגם המורות בזה מדברות על זה. יש איזושהי תחושה של... נגיד עצב באוויר, או אפילו טיפ-טיפה כבדות, או קצת אווירה של מחשבה, של התכנסות. פתאום כשאת נמצאת כאילו בעולם שבחוץ, שממשיך להתנהל רגיל, שאת באה לעבודה, ויש הרבה מאוד אנשים שהם אינם דתיים, ולא צמים, וכל האווירה מסביב, אז באיזשהו מקום אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז כאילו אני צמה, כן או לא, שזה גם דיון שאנחנו יכולות להגיע אליו בהמשך, וכאילו אני סימן טבעי. אז זהו, כאילו מה, זהו, זה לא... הרי לצום יש משמעות, ולימים האלה יש משמעות. מה, אני תמיד תוהה ביני לבין עצמי, ואני שותחת את זה בפני כולם בקטע של, אין לי מסקנה חד משמעית להגיד, אני פשוט באמת משתפת בלבטים האלה שאני לא יודעת, אני לא יודעת מה ההשלכה של הדבר הזה על חיי היום-יום שלי, איך אני כבן אדם פשוט אמור להרגיש, את יודעת, איך אנחנו באמת מביאים את המחשבות האלה של געגוע לבית המקדש, ושל ציפייה לגאולה, ושל צער מהחורבן, וצער מהגלות של השכינה, והדברים האלה שבאמת, באמת, כשאנחנו רגע מתכנסים וחושבים עם עצמנו, הם דברים לא פשוטים, הם דברים שעושים לכולנו, את יודעת, מין תחושה כזאת.
כבד שבלב.
כן, ותחושה ריקה כזאת. איך את מרגישה לגבי הימים האלה ורד?
אז כן, גם אני באמת שנים שאלתי את עצמי, קדוש ברוך הוא, נפרצו החומות היום, נפקיעו החומות, לקדוש ברוך הוא אין בית, מה שהוביל בעצם לחורבן בית המקדש, ואנחנו מתפללים שיבנה בכל יום. ובאמת אף פעם לא הבנתי מה זה של השכינה אין בית, מה זה של הקדוש ברוך הוא אין בית, היה לי קשה לתפוס את הרעיון הזה. ואני יכולה להגיד באופן אישי והכי חשוף שיש, שדווקא מהמסע שלי בדרך לזוגיות ולהקים בית, אני יכולה להבין בכל מאודי מה זה שאת מרגישה שיש בתוכך את הכל, את כל המתנות, את כל האוצרות, את כל הכוח, ואין לך את האכסניה, אין לך את הפורום, אין לך את הבית הזה, את המשכן, בעצם לבטא את הכל ולהקים את השכינה שלך גם כן מאפר, כמו השכינה הקדושה שלנו.
בעצם התחושה הזאת של החיפוש אחרי בית, של החיפוש אחרי מקום לבטא בו את כל ה...
במובן הכי עמוק, שאני חושבת שברגע גם שיהיה לנו גם כן, והתפילה שלי היום באמת ביום הזה, שגם כן שנקים, שכולנו, כל מי שמחפש וכל מי שרוצה את הבית שלו, לבנות את הבית שלו, להקים אותו, יקים בעזרת השם גם את הבית הפרטי וגם את הבית הכללי. ועוד נקודה ישראל. אחת, זה באמת שנבקעו החומות, וחשבתי לעצמי מהמקום שלי של עורך הדין, ושאני גם מלווה ומייצגת נשים נפגעות אלימות, ובכלל, אנשים בכלל, שאני רואה את המשמעות של פקיעת החומות האישיים, הרגשיים, המנטליים, הפיזיים של בן אדם, כמה הם יכולים להוביל על חורבן. אז בעזרת השם שנשמור על החומות שלנו, על הגבולות שלנו, שנקים שכינה מהפר.
וואו, ורד, את מרגשת אותי ברמה האישית, ואני בטוחה שגם את המאזינים שלנו. אני רק רוצה להזכיר שהמספר שלנו למשלוח הודעות זה 055-966-3991. נשמח מאוד ונתרגש לקבל מכם ומכן הודעות אישיות. מה זה שלושת השבועות בשבילכם? מה זה יוזן בתמוז בשבילכם? ו... איך אתם חווים ומרגישים את הימים האלה? איך אתם מורידים את האווירה המיוחדת של הימים האלה לחיי היומיום ומרגישים אותם באופן מעשי? נשמח מאוד לשמוע מכם. ויאללה, שתבוא עלינו הגאולה בקרוב, בעזרת השם.
אמן.
עוד באוויר המייב חובש פצעיו יושב סופר ימיו צעקות בושה בכל העיר דור רוצה תשובה עכשיו זכאי ולא חייב בגוף עייף מכישלונות בלב שבור לחתיכות מחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד ניצב ברחובות רחם עלינו אבא הושיינו את פעמיו רוצה הכל עכשיו שמש בשמיים אפורים עם בארץ אבותיו נלחם עוד על חייו לגוף עייף מכישלונות ולב שבור לחתיכות מחכה לך שתקבל פנינו לך קראנו בלילות ועוד ניצב ברחובות רחם עלינו אבא הושיינו
כל כבודן, כאן מורשת, חזרנו, אפרת פינקל וורד עובדיה.
אז כתב עת יהי הוא כתב עת שונה בעולם התרבות והאומנות. אמירה המרכזית שלו היא עולם התרבות בעצם מבטא כל אחד שמושמע בעיקר מתל אביב והגלילות, והכתב עת הזה בעצם מנסה ורוצה, מבקש, להשמיע מגוון קולות יצירתיים כחלק מהאמירה הזו. הגיליון הבא שמתוכנן לצאת לאור יעסוק כל כולו ביצירה חרדית, ונמצא איתנו משורר וחוקר ספרות ותרבות, עורך כתב העת יהי הדוקטורנט אלחי סלמון. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. השם יש זורחת, אנחנו אמנם ספונים בבתים, אבל היצירה חיה ובועטת.
נהדר, אז אנחנו יודעים שהגיליון הבא, לא הגיליון הקרוב שיצא, יעסוק כל כולו ביצירה חרדית, ורצינו קצת לשמוע על זה, לשמוע על איסוף החומרים, דווקא מתוך חברה שהיא יותר סגורה, שיותר נמצאת באיזשהם חשדות, במיוחד לאור מה שקורה בזמן האחרון, מהעולם שמחוץ לחומות. יש יצירה חרדית, תספר לנו על איסוף החומר.
אז אני יכול לספר שקודם כל זה סקופ, סקופ שלכן, אתן הראשונות ש... מפרסמות את הדבר הזה.
אופה, עיתונות בועטת.
לגמרי, לגמרי. החידוש הזה קורה אצלכן כאן ועכשיו, בפעם הראשונה.
אז רגע, אנחנו בעצם קוראים מעל במה הזו לחרדים להגיש יצירות?
לגמרי, לחלוטין.
אז תן פרטים.
המשורר עדן הביטבול, שהוא תלמיד ישיבות ובחור מאוד רציני, פנה אליי למערכת כתב העת יהי, ואנחנו לקחנו את היוזמה הזאת בשתי ידיים. גיבשנו עוד צוות של אורחים מהקהילה החרדית, שאנחנו נחשוף אותו בהמשך. ובעצם יהי הוא כתב עת שרוצה לתת מקום לקולות מודרים. קולות מודרים בחברה הישראלית, אז הדגש שלנו הוא על שירה פוליטית לאומית. אבל בהקשר של יצירה ושירה לאומית, יש כל מיני קולות שלא שומעים אותם, ואחד הקולות החשובים זה הקול החרדי. הקול החרדי, הקול של... המוני המוני נשים ואנשים מאוד מיוחדים שמחוברים מאוד חזק למורשת ישראל, הציבור החרדי הגדול שנמצא כאן בארץ הזאת, ואנחנו רוצים לתת לו נוכחות בשדה התרבות והספרות.
תגיד, עכשיו, יש קל לכם לאסוף יצירה חרדית? יש הרבה? או שהאיסוף הוא ככה?
זה לא קל.
לחפור
נכון, זו המומחיות שלנו ביהי, לחפור ולמצוא קולות באמת מודרים, וזה דורש הרבה מאוד עבודת שטח, וגם פרסום, כמו שאתן עכשיו נותנות לנו את הבמה החשובה כל כך הזאת. וזה לא בעיה למצוא קולות שיצאו מהמרחב החרדי, של יוצאים בשאלה, של אנשים שיש להם ביקורת חריפה. אבל אנחנו מנסים דווקא להשמיע את הקול האותנטי, את הקול החרדי שמחויב למסורת, למורשת, או לכל הפחות...
זה שלא פרץ את הגבולות.
נכון, או גם עם אנשים שהתרחקו קצת, יש להם חיבור רגשי וכמיהתי עמוק והערכה לקהילת המקור שלהם. זאת אומרת, הווקטור שלנו מופנה אל העולם המיוחד הזה, העולם החרדי, שאנחנו רואים שהתרבות הישראלית מנסה ככה לחתור עליו בכל מיני סדרות טלוויזיה וכולי לתת לו מקום, אז אנחנו בונים את הפלטפורמה להציג אומנות, ציור, צילום, שירה, סיפורת, ובאמת חשוב שכל מי ששומע ושומעת אותנו עכשיו, ויש להם קשר לאנשים שיוצרים בעולם החרדי, יוצרים בסתר, כותבים למגירה, מציירים במרפסת של הבית, ואף אחד לא רואה את היצירות האלה, אנחנו כאן בשבילכם. עשינו את זה כבר בשני הגיליונות הקודמים של יהי. יש שם מדור מיוחד של יצירה חרדית. ואפילו קיבלנו ציורים מגלעד שטרן, צייר הגדוילים, שפרסם ב... בכתבי העת החרדיים. אז זו הכתובת ואנחנו כאן, וזה מאוד מרגש וחשוב.
תגיד, יש לי איזושהי תחושה אישית שהיצירה החרדית היא בעיקר יצירה נשית, משהו בעולם הגברי החרדי, נראה לי בנטייה שלי הייתי חושבת שפחות הולך לעולמות האלה, פחות מבטא את עצמו בצורה כזו. אני צודקת?
את צודקת, בהחלט. יש אפילו טענות על הדרה בהקשר הזה, על ידי כל מיני במות ש...
הדרת גברים?
הדרת גברים, בדיוק.
השאלה אם הקול הזה הוא באמת מודר, או שהוא לא קיים. אולי גברים חרדים פשוט לא כותבים יצירות.
או שהם פשוט, הם בעיקר כותבים ספרים וחידושים וכל מיני...
יכול להיות שהם מפנים את הכישרונות שלהם פשוט לערוצים אחרים.
אז זה נכון ולא נכון. כלומר, בהחלט יש את הניתור הזה בחברה החרדית, כאשר הגבר או הבחור או האברך אמור בעיקר ללמוד תורה ו... לאישה יש כביכול יותר חופש ומרחב לכיוון הזה, אבל האדם הוא אדם יוצר, האדם הוא אדם יוצר, ומגיעים אלינו טקסטים, וגם לכל אורך ההיסטוריה יש דמויות חרדיות שיצרו, כמובן הרב חיים ולדר, ואפשר לחשוב על הספרים של למן, הספרים המיתולוגיים, שהיו עליהם אמנם ויכוחים, אבל יש יצירה חרדית, ובכל מקרה, גם אם יש מעטה או שהיא נסתרת, אנחנו כאן כדי להצמיח אותה, וזה מאוד מאתגר, זה מאוד מאתגר, אבל זה חייב לקרות. אנחנו יודעים שחזל היו כל כך יצירתיים, חכמי יהדות ספרד, כן? לפני 500 שנה, רבי יהודה הלוי, אז הוא גם תלמיד חכם עצום, וגם משורר ענק, וזו הפנטזיה שלנו, וזה החלום שלנו.
תגיד, יש לך דוגמה לאיזושהי יצירה חרדית שנשלחה אליכם, או שיש לך משהו ככה, איזו דוגמה לתת לנו?
בהחלט, זה לא מולי עכשיו, אז אני לא יכול להקריא, אבל יש המשורר עדינה ביטבול, שהוא חרדי, והוא מוביל יחד איתי את האנתולוגיה הזו. ויש עוד כל מיני טקסטים של, אני לא רוצה ככה, יש לי שמות בראש, אבל אני לא יודע אם אנשים ישמחו שאני אומר זה. יש כאן מימד מאוד רגיש, ומגיעות אלינו יצירות להיא בעילום שם. זה ממש מאפיין.
נכון.
מאוד מאוד חזק של יוצרים חרדים, ואנחנו מכבדים את הדבר הזה, אנחנו אפילו חושבים לקרוא לגיליון עילום השם.
מדהים.
פה.
אלחי, יפה מאוד. רציתי לשאול גם עוד שאלונת קטנה לגבי הגיליון הממש קרוב שעתיד לצאת, שיעסוק בציון 15 שנה להתנתקות. שאלה קטנה, האם אתה רואה את ההשתקפות של התהליכים החברתיים שעברנו כחברה מהאובדן והשבר הגדול שהיה ממש בסמוך להתנתקות, לבין מה שקורה היום, איך אתה רואה את התהליכים האלה באים לידי ביטוי ומשתקפים באומנות, ביצירה?
אז מבחינתנו המרחב הדתי-לאומי והמרחב החרדי הם מרחבים משיקים. אלו מרחבים של אנשים וקהילות, שיש להם קשר למורשת. אנחנו עכשיו בכאן מורשת, וזו האמירה של יהי. כאן מורשת בתרבות ובאומנות. אז לצד גיליון היצירה החרדית, אנחנו עוסקים באירוע עוד מאוד גדול הזה של ההתנתקות, 15 שנה להתנתקות, ביוד באב הקרוב. מה שקורה שאנחנו בעצם נמצאים במצב של פוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה מצב שבו ליחידים או לקהילות לוקח הרבה מאוד זמן להצליח לדבר את הטראומות שלהם. אנחנו מפרסמים בימים אלה גיליון של יצירות תרבות וספרות בנושא ההתנתקות. אנחנו פונים גם למי שחלילה תמך בהתנתקות, לבוא ולומר את דברו, תושבי הדרום שסובלים מההשלכות של הדברים האלה, ושוב, מאזין ומאזינה שיש להם את האומץ ואת הנכונות, אם הם חרדים, דתיים לאומיים, ימנים, שמאלנים, אשכנזים, ספרדים, לדבר על הדבר הזה. של ההתנתקות, של הטראומה הזאת שהיא לכאורה מגזרית, אבל בעצם היא משפיעה מאוד מאוד עד היום על הפוליטיקה שלנו, צוק איתן וכל הדברים האלה, לבוא ולשלוח אלינו יצירות.
טוב, אז בוא, אתה רוצה לתת למאזינים שלנו לאן לשלוח, איך שולחים?
בוודאי. אז כתב עת יהי נמצא באינטרנט, בחיפוש מהיר בגוגל, יהי כתב עת פואטי פוליטי, וכתובת המייל שלנו למשלוח יצירות חרדיות ויצירות פוליטיות לאומיות היא יהי, Y-E-H-E-E, שטרודל, U-Z-J, אורי צבי גרינברג, סליחה, U-Z-G, מקף J-L-N, ג'רוזלם, .org.il.
תודה רבה, אז תתבטאו, תוציאו.
כן, תשלחו ותביאו ותשתפו, ותודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה לכל החשוב שלכם.
תודה, תודה.
תודה לך, שיר.
שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו דע לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת הסבים נעשה ניגון של רואה
טוב, שלושת השבועות זה זמן שאסור לשמוע מוזיקה, יש הרבה דיונים, ורד, את יודעת, על כן ווקלי, לא ווקלי, וואי, כן, הווקלי הזה כן משמח, לא משמח. תכלס, נמצאות איתנו עקב דידי שור, עיתונאית, ולאה פריד כתבת ומגישה. בוקר טוב לשתיכן.
בוקר טוב.
מה קורה?
ברוך השם.
יאללה, תקפו אותנו, לאה. מה את חושבת על כל העניין הזה של השירים הווקליים? זה חרטה, זה פתרון שמצאו, זה כן לעניין, זה לא לעניין, מה?
טוב, זכרת זה לא. אני חושבת שזה פתרון מעולה. אני חושבת שכשנותנים איזושהי אפשרות לאנשים לצאת ממקומות, את יודעת, דווקא בתקופת הקורונה, כן? אבל לאו דווקא, שאנשים נמצאים במקומות שהמוזיקה היא באמת כמו רפואה, ממש כמו רפואה בשבילם, אז טוב מאוד שיש איזשהו פרצה שאפשר לצאת אליה, כי התזכורת נמצאת שם, את יודעת, מוזיקה ווקלית זה לא מוזיקה רגילה.
לאה, אבל יש לי שאלה קטנה. מה הועיל הווקליות בתקנתה, אם בעצם הווקלי כל כך מקפיץ ומשמח ועם וייב מטורף? זאת אומרת, זה ימים שאנחנו אומרים להיות במות קצת אחר, והווקלית מביאה אותנו לארץ שאנחנו רוצים להגיע אליה, לשמחה, לאת יודעת.
אני חושבת...
השאלה היא פתרון למה?
זאת
אומרת, מצאו פתרון.
אני אומרת שהפתרון... אז הנה, אז אני עונה, אני חושבת שהפתרון הוא לאנשים, את יודעת, יש כאלה שמתחברים לזה יותר, יש כאלה שיותר קשה להם, ובדרך כלל בזמנים כאלה, כשיש משהו שאם אתה לא מחובר לגמרי, אז או שאתה תשמע את המוזיקה הרגילה, או שאתה לא תשמע בכלל. וכדי לא להגיע למצב שאנשים ילכו וישמעו מוזיקה רגילה, אז מצאו איזשהו פתרון, שהוא מצד אחד כן יש את התזכורת, אנחנו כן זוכרים את החורבן, כן זה נמצא שם, כי כמה שהמוזיקה תהיה קצבית, היא עדיין לא מוזיקה שלמה, ואי אפשר לספס את זה. אז אתה כן מצד אחד שומע, אתה כן נמצא שם, וזה כן עוזר לך, ויש אנשים שזה באמת כמו שאמרתי קודם, ממש תרופה בשבילם.
תרופה בשבילם. דידי, מה את חושבת? זה איזשהו, מה את חושבת על הפתרון הזה, דידי?
יש להלכה שני צדדים, הצד היבש, שבהחלט הווקלי הוא כאילו פתרון, והצד המהותי של מה המטרה של ההלכה הזו. אז ההלכה הזו נקבעה משני טעמים בגדול, גם בגלל שבית המקדש היו כלים, כלי נגינה של הלווים, וברגע שהם דממו אנחנו רוצים לזכור את זה בהדממת הכלים שלנו. שלזה באמת המוזיקה הווקלית היא באמת עונה על זה.
זאת אומרת, פתרון אבל, ישיר לזה, כן.
כן, אבל מעבר להדממת הכלי זמר, אנחנו באמת אבלים בימים האלה, זה לא הסימן אבלות היחיד. שאנחנו עושים בשלושת השבועות. אנחנו לא מתחתנים, אנחנו לא שמחים. אז לעניין השמחה, שאנחנו לא שמחים, אז בעניין הזה עדיף שלבן אדם שישמע מוזיקה עצובה, שהיא מוזיקה שלמה, מאשר שישמע לטעמי. כן, אני לא פוסקת הלכה, אבל למשל, ניתן דוגמה את השיר, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, זה שיר שהתפרסם בעיקר בעקבות איזה סרטון מהלוויה מאוד מרגשת, ששרו את השיר הזה בפה, mm-hmm. אמנם לא בכלי שיר, אבל הם שרו ובחו, וזה מה שעשה את השיר הזה לכל כך מפורסם, וזה שיר שאנשים בוחים בו.
חד משמעית, זה שיר מאוד מעורר ומאוד מקרר.
אני חושבת,
אז את טוענת שעדיף שאנחנו נשמע שירים כאלו שהם כאילו מעוררים ומקרבים, שאפילו תהיה מוזיקה שלמה, כמובן אנחנו לא אומרות פה פסק הלכה, ולא לשמוע את כל השירים הלכאורה ווקליים, אבל שהם בעצם מאוד מסמכים ומקפיצים וקצת מחטיאים למטרה.
לא לרוקן את המטרה מתוכן.
אז אני חושבת שזה ברור שעדיף. ברור שעדיף קודם לא לשמוע בכלל, זה אם לשמוע, אז מוזיקה שקטה ועצובה, זה נכון. אבל אם יש לנו את האפשרות, מבחינת ההלכה, וזה מכסה את זה, שאנשים ששוב לא מתחברים למקום הזה, או קשה להם להתחבר, את יודעת, יש לי איזשהו...
אני אסביר לך משהו.
אני מכירה, רגע,
קשה להם להתחבר לעצב, אבל העצב הוא המטרה של ההלכה.
נכון, אבל אי אפשר להכריח אנשים להיות עצובים, ואני חושבת שה...
למה? קודם כל, זה לא, זה דיון, זה כמו שאומרים, ואהבת את השם אלוקיך, אפשר להכריח לאהוב, אי אפשר להכריח לאהוב, זה לא בוודאות שאי אפשר, אולי צריך להגיד לנו, כן, בימים האלה תהיו עצובים, תשבו בבית, תהיו עצובים.
נכון, אבל אפרת, ודידי, אני כן חושבת...
אני אקריא לכם את ברוריה רגע, ברוריה התנאית, שהיא נפטרו לה ילדים בשבת, ובשביל לשמור על ההלכה שאסור להיות עצובים בשבת, היא לא סיפרה לבעלה, והיא התאפקה בעצמה מלבכות עד סוף השבת. זאת אומרת, ההלכה כן מביאה אותנו לכפות את עצמנו, לשמוח בשבת.
לנהל
כן,
את הרגל שלנו.
כן, אבל אני באמת חושבת, שהרעיון, לפחות בדור שלנו, שהוא כל כך הרבה שנים אחרי החורבן, וכל כך הרבה שנים אחרי כל הסיפור הזה, המטרה כאן, בעניין הזה, היא יותר תזכורת. אנחנו יותר צריכים פשוט לזכור את זה. כי זה נכון שיש לנו מצווה עליהם לפעמים להיות עצובים, ומצווה עליהם לפעמים להיות שמחים, ויש מי שיצליח להתחבר לזה, ויש מי שיהיה לו קשה מדי. ולכן המקום הזה, שאתה מצד אחד כן שומר, אתה מצד אחד כן זוכר, התזכורת קיימת, ומצד שני, אתה לא מאבד את זה לגמרי.
העיקר הוא לא לעשות בולשיט, כי זה מלא בולשיט הדברים האלה, כמו שיש מסעדות...
אז באותה מידה יש עוד הרבה מאוד דברים בתוך ההלכה היהודית. כן, יפה, אבל יש כל מיני דברים... אבל יש כל מיני, סליחה, יש כל מיני דברים בתוך ההלכה, לא רק זה, הרבה מאוד דברים, ואני לא רוצה לגעת בדברים נפיצים גם ככה. רגע, שנייה אחת. דברים שאנחנו ככה מסדרים אותם, בצורה כזו שתתאים, שתתאים לדור הזה, שתתאים לתקופה הזאת, כי
אפרופו התקופה הזאת,
אפרופו התקופה הזאת, בזמן של ספירת העומר, רבנים כן התירו לשמוע שירים שקטים, לא לכבוד הקורונה, אבל מתוך הבנה למצוקה ולרוח נחיים שפוקדת אותנו כבר תקופה ארוכה,
ומתוך...
שזו אגב, שנייה, סליחה, אני חייבת להגיד, אני כן רוצה להגיד שאני לא יודעת מי הרבנים שנתנו את ההוראה הזאת, וחשוב לי להגיד, לא בשביל הפוליטיקלי קורקט ובשביל לצאת מנומסת, אני באמת באמת אומרת, אני לא יודעת מי הרבנים, אני לא באה לקרוא תיגר על פסיקה הלכתית של אף אחד, אבל כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. רגע, מה, שנייה, לא הבנתי, אז עכשיו אנחנו קצת עצובים, או קצת מתוסכלים, או קצת בבית, אז מתירים לנו, מה, אנחנו כאלה אנשים, כאילו חלשים שלא יכולים להתמודד עם איסורים?
אנחנו סוגים שונים של אנשים, אנחנו נעים על הסקאלה כולנו, מאנשים שמסוגלים יותר לאנשים שמסוגלים פחות, ואני אספר לך סיפור יותר מזה. ביום ראשון, בעזרת השם, אני הולכת להשתתף בחתונה, אוקיי? חתונה ממש, שאת החתונה הזאת קבעו רבנים, בשלושת השבועות, החתונה הזאת זה חתונה של זוג, שהאישה התגיירה, ממש קיבלה את היהדות שלה בשבוע האחרון, ולפי הפסיקה ההלכתית,
אוקיי, זה מקרה ספציפי.
ולכן היא מתחתנת, וכן, חתונה ממש ביום ראשון הקרוב.
כאילו, זאת אומרת, כשיש מקרים ספציפיים של צורך ושל זה,
אז גם הקורונה זה מקרים ספציפיים, אולי?
לא בגלל הקורונה.
שנייה, אבל דידי, אני רוצה לשמוע אותך.
אבל מה שאני מנסה... דידי,
בואו תקשיבו. העיקר באמת שבן אדם איתה, אם הוא עושה בולשיט או לא, אם הוא ישר עם הקדוש ברוך הוא ועם עצמו או לא. זה העיקר, כי באמת, אתרים הלכתיים באמת יש צעד שאפילו מוזיקה שמחה אפשר לשמוע, אם זה לא כלים ממש, אלא הקלטה שרובנו, או רוב המוזיקה שאנחנו שומעים, היא מוקלטת ברדיו.
הרבה ממנה אגב היא רק מוזיקה של מחשב, היא בכלל לא כלים חיים.
עכשיו, אז אפשר למצוא היתרים לכל דבר אם רוצים. הנקודה היא להיות ישר עם עצמך ועם עצמנו ועם הקדוש ברוך הוא, לדעת שאנחנו באמת מציינים את שלושת השבועות ובאמת מתגעגעים לבית המקדש וחושבים על שירת הלוויים.
אז זה ברור, ברור שהמטרה העיקרית והמלכתחילה שאנחנו נהיה שם במקום הזה, אבל לגמרי צריך להתחשב גם בדברים אחרים, ובגלל שאנחנו לא יכולים לקחת כל מקרה ספציפי ולהגיד זה כן זה לא, זה כן זה לא, שוב, אני מכירה מישהו שקיבל היתר בשנת האבל שלו לשמוע מוזיקה, אוקיי? כל הזמן אנחנו, כאילו, במקום לקבל היתרים מכל הכיוונים של זה כן וזה לא וזה כן וזה לא, ואנשים שכן מתחברים ואנשים שפחות מתחברים, אז לוקחים את הדבר הזה ואומרים, בוא נעשה מוזיקה שהיא מצד אחד נכונה, כאילו, מותרת על פי ההלכה, מצד שני, אנחנו לא מאבדים את זה אצל האנשים שקשה להם, כי כן, התזכורת הזאת תהיה איך שלא יהיה.
אני חושבת שמציין שיש אנשים שעשו מוזיקה ווקאלית.
יש אנשים שזה או זה, או שהם ישמעו מוזיקה רגילה.
נכון. מציין שאנשים עשו מוזיקה ווקאלית, אבל אדם צריך להיות ישר עם עצמו, מה הוא שומע ומה לא, ובסך הכל עניין של בן אדם שמוזיקה ומחבא.
נכון, אבל אני חושבת שזה מאוד ישר. נכון, אני חושבת אבל שזה מאוד ישר, כשמגיע בן אדם ואומר, אני מצד אחד כן רוצה לשמור על ההלכה הזאת, מצד אחד אני כן רוצה להרגיש, אני כן רוצה לזכור, מצד שני קשה לי מדי, אני לא מסוגל, או כל מיני סיבות אחרות, כמו החתונה הזו, או כמו, לא יודעת, סיבות אחרות ורבות,
כן.
אומרים, אוקיי, אז בוא, אז אפשר ככה, מי שיכול שלא, מי שמסוגל להיות מספיק מחובר למקום הזה, ולא לשמוע מוזיקה בכלל, או לשמוע מוזיקה עצובה, כמו שאמרת קודם, ובצדק, ברור שזה עדיף, אבל זה פתרון לאנשים שקשה להם יותר, ואני חושבת שזה פתרון מצוין, כי זה או זה או מוזיקה ממש.
טוב, אז אני יודעת, תמיד, זה כמו שתמיד אני שומעת דיונים מהצד, ואני אומרת, אתם בעצם שתכן אומרות את אותו דבר, אבל אתם יודעות, כאילו מישהי לוקחת איזה צד אחד, וזה...
לא, לא, לא.
אין פה, אני לא חושבת שיש ויכוח.
לא, נראה לי שאין פה איזשהו ויכוח על...
אני חושבת שהדיון הוא בעיקר להזכיר לנו שמה המטרה פה.
נכון, ומאוד אהבתי את מה שאמרת, של באמת להתחבר לעצמנו, ואולי באמת כל אחד במקום שלו, שישמע מה שהוא מסוגל, וכמה שיותר שהוא מסוגל.
בכל מקרה, מוזיקה מקפיצה ווקלית.
פחות.
אני לא מוצאת איזה רעיון שמצדיק
את זה, אומרת, זה טוב, אנחנו קצרות בזמן, תודה רבה לכן על הדיון המרתק, תודה שהייתן איתנו, ושיהיה בשמחות. טוב, אנחנו נשמע עכשיו את השיר מודה אני של דודי פרישמן, הוא שיר ווקלי, כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, גם של דידי וגם של לאה. נשמע שיר שהוא כזה בין לבין, את יודעת, לא מאוד מקפיץ, אבל לא עצוב. תהנו.
מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא יהיה רעב, שלא ידע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם אקדיש לך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקרא יה, לך חיה, אליך ליבי ותודתי, אליך אקרא יה, אליך אקרא יה. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. שולי הם כולם לטובתי, אין אחר בליבי, רק לך מודה אני.
אני רוצה להזכיר לכולם שהמספר שלנו למשלוח אס-אמסים זה 055-966-3991. אנחנו מאוד מאוד מחכות לשמוע באמת על חוויית שלושת השבועות שלכם, י' ז' בתמוז, כן צמים, לא צמים, למה, מוזיקה ווקלית, כן, לא, מה אתם מרגישים, איך שלושת השבועות נכנסים לתוך חיי היומיום שלכם. מישהי כותבת לנו פה, שלום יקרות, אחרי 11 שנות שכירות וחמישה ילדים, אנו זוכים לקנות בית בארץ ישראל. וזמן הציפייה לקנייה והקושי בלחיות כשכיר ולהתלטל מעצים עבורי השנה יותר את היעדר בית השם. טוב, האמת הודעה מרגשת, שיהיה לכם יישוב טוב, והתחברתי מאוד לדברים שאמרת. ורד, מי שכותבת פה, שלום, מה המספר של האישה שעוזרת לנשים נפגעות אלימות? די דחוף, אשמח אם תשלחו לי את המספר. אני מניחה שהיא מתכוונת אלייך, אז האם את רוצה למסור את המספר שלך?
בשמחה, המספר שלי זה 054-790-9696, ובעקבות הדברים שדיברנו, אפרת, בפתיח, אנחנו גם כן ראוי לציין, מקבלות כל מיני תגובות שמתייחסות לכל עניין השידוכים עכשיו, בעניין הקורונה וההיכרויות.
כן, האמת שהמון המון שואלים אותי, את יודעת, בתקופה הזאת, כאילו, מה קורה? יש פגישות, אין פגישות, וזה, זה באמת תקופה מאוד מורכבת באספקט הזה.
כן, גם האספקט באמת הטכני של פגישות, איפה נפגשים עם כל עניין של עטיית המסכה, זה לא משהו שמעודד את העניין שהיה צריך עידוד מלכתחילה. וגם יש איזושהי אווירה כזאת, קצת אווירת נחיים, קצת מין תחושה
של חוסר חשק כללי.
כן, את לא יודעת אם את תפגשי עם איזה חתול בשק, אולי בן אדם את תכירי אותו, ועוד שבועיים הוא חולה קורונה, וכאילו מה קורה, בכל מיני קהילות מסוימות, כמו לדוגמה חב"ד, שאנחנו יודעים שרוב הסחורה, הגרשיים, מה שנקרא, נמצאת בקרנאית בחורים, אז המכס של הקורונה עדיין משחרר אותם, נתקעים שמה, ולא יכולים להגיע לארץ.
וואי, נכון, את יודעת שזו נקודה שלא חשבתי על האמת, שאת יודעת, ישיבת מיר, זו ישיבה של המשפחה שלי, ויש באמת הרבה מאוד בחורים חוצניקים שם, שהם מתארחים אצלנו הרבה פעמים בלילות שבת, הם באים לסעודה אצל ההורים שלי, והם מדברים על זה שבאמת בחורים חוצניקים הרבה יותר מפה בארץ, נורא נורא מקובל המעבר שם בין מדינות, זאת אומרת, נגיד בתוך אירופה ודאי וודאי, את יודעת, בחורים אנגליים נפגשים עם בחורות בלגיות, שוויצריות, הכל כאילו מהאזור, ופתאום עכשיו את גורמת לי לחשוב על הנקודה הזאת, הם כאילו, הם פשוט סגורים, אין להם דרך לצאת ממדינה למדינה, מה יקרה? כאילו, בתי עם ישראל מפסיקים להיבנות, חס וחלילה, חס ושלום.
חלילה וחס. אני לא, עכשיו זה לא רק מדינה, זה עכשיו זה כמו שזה נראה שזה הולך להיות יהיו תקועים בתוך שכונה, אבל יש גם דברים יפים, את שומעת על זוגות שהכירו בתוך כאילו שכנים שבאמת ניסו, שלא הכירו אחד את השני, ובאמת בימי קורונה היו ניסים והפתעות גם בעניין הזה.
את יודעת שהיה אפילו שידוך אחד שמישהו שידך בתוך מלונית קורונה. היו שתי משפחות במלונית הקורונה, ומישהו אמר, היי, להם יש בן, להם יש בת, והם נפגשו במלונית.
מדהים, מדהים, מדהים.
טוב, האמת שיש יש גם, לי יש את הקטע הזה שאני חושבת כאילו, לא יודעת, אני בתקופה הזאת, אני באמת, אני לא במיטבי, כן? אני חפרתי על זה גם הרבה פה, ומי שמאזין לנו כבר יודע, אבל באמת היה לי... היה לי כאילו מחשבה כזאת של, של וואי, אני לא יודעת, אני באמת נמצאת במין חוסר יציבות נפשית טיפונת, חוסר ידיעה של מה קורה איתי. וואלה, לא ידעתי אם זה כאילו התקופה הכי אידיאלית לפגוש בחור שגם הוא נמצא באיזשהו סוג של תקופת ביניים כזאת, ופתאום את מכירה בן אדם בתקופת הביניים, ואז הכל חזר לשגרה, ופתאום את קולטת, וואלה, בן אדם הזה בשגרה אשכרה שמח, זאת אומרת, הוא לא בן אדם דיכוני כמו שאני הכרתי, הוא בן אדם שמח.
כן, אני יכולה להגיד גם על עצמי שאני לא, מעולם לא הייתי חסידת אי, אבל עכשיו מאז פרוץ הקורונה לחיינו בכלל לא יצאתי לאף דייט. זה משהו שאני חושבת שהוא לא משקף, זה אני לא מדברת רק עכשיו מכולי, אני חושבת שזה הכל הזה משקף,
כן, שזה קול של הרבה מאוד אנשים,
עוד הרבה מאוד נכון. אנשים, ואני מקווה שבאמת נוכל להוציא את, את עצמנו בכל החלקים מהכוח אל הפועל הזוגי וה...
יאללה, ומהרה ישמע כל ססון וכל שמחה.
כן, בזמנו, אגב, אולי אני מוצאת לנכון להגיד את זה גם עכשיו, הצעתי את הבית שלי, יש לי מרפסת גדולה שמשקיפה לים לחתונות, אז מי שמעוניין להתחתן אצלי באווירה אורבנית.
וואו, זה כיף.
כן, מול השקיעה משוגעת שהקדוש ברוך הוא מפיק לנו כל יום, אז מוזמן בשמחה, ונקווה רק...
טוב, עשיתי חשק להתחתן עכשיו.
יאללה.
בא להתחתן אצלך.
קדימה.
טוב, מתנדבים.
ומחתונות לחפירות.
ממש כך, אז בואי נחפור עמוק ונגיע לעבר. חפירות בעיר דוד מעבירות אותנו... את יודעת, מסע כזה במנהרת הזמן, ומגלות לנו עולמות שהיו ואינם... כשמדברים, ורד, כשמדברים על ירושלים של אז, את יודעת שחרבה, לא מדברים על רמות או בית הכרם או כל השכונות שאנחנו מכירים היום, אלא בעצם על העיר העתיקה, ובאופן מדויק יותר האזור שמכונה היום עיר דוד. יש היום קבוצה של יהודים עקשנים שהחליטו להחיות את המקום הזה, ובמשך שנים חופרים בו וחופרים בו, וכל הזמן מוצאים תגליות מרתקות. נמצא איתנו דוקטור אסף מילס, מורה דרך, דוקטורנט לתולדות ישראל, ורכז ההדרכה של הגן הלאומי עיר דוד. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מה, זה הימים שלכם, לא? שלושת השבועות, זה כזה הימים שלכם.
כן,
של האנשים שמבינים באמת בהיסטוריה שלנו, ויודעים קצת יותר מאיתנו.
אתם רלוונטים היום מתמיד.
נכון, יש לנו הרבה מה להראות והרבה מה לספר על ירושלים, בטח על העבר שלה, על העבר המפואר שלה, אבל ירושלים... איך שהייתה בימי בית ראשון, בימי בית שני, וכמובן גם נצלנו לספר על החורבן. היתרון הגדול אצלנו שלא רק מספרים על החורבן, אלא גם רואים את החורבן בעיניים. יש ממש מקומות שונים וממצאים שונים שבהם ממש ממש רואים את החורבן. החל מחורבן של ימי בית ראשון, שיש מקומות שרואים את שרידי השריפה של ירושלים, כמו שהיא מתוארת בתנך, נאמר שם בספר מלכים, ואת כל בית גדול שרף באש, ממש רואים שרידים של חורבן. דיברתם קודם על חתונות, אז בחתונות נוהגים לשים אפר מקלה בראש חתנים, אז אתם ממש יש אפר מחורבן שאפשר לשים אותו בראש חתנים, וגם עם הבית שני, לאחרונה חושפים ממש את הרחוב, שעליו כנראה הלכו מאות אלפי עולי הרגלים, ועל הרחוב הזה ממש יש על כל הרחוב שכבה של חורבן. כשאומר שכבה של חורבן זה גם אפר וגם שרידי שריפה, אבל גם בתים הרוסים וגם חפצים שנרסו באותו חורבן שנמצא כאן. ואחד הדברים היפים שבאמת עושים בעיר דוד, יש מקום שנקרא עמק צורים. עמק צורים זה נמצא במורדות הר הצופים, ושם יש מקום שפשוט מסננים אפר, אפר של ארכיאולוגיה של שמסביב להר הבית. זאת אומרת, אפר מחפירות ברחוב, אפר מחפירות לרגלי הכותל המערבי, פשוט מסננים את האפר שנמצא שם. עכשיו, כשמסננים אפר מהמקומות האלה, אז באמת מוצאים, נמצאים מתקופות שונות. החל, כמו שאמרתי, עוד לפני ימי בית ראשון, ובימי בית ראשון, וגם בתקופות שאחרי החורבן מוצאים את המקומות האלה. אבל אחד הדברים היפים, שאתה ממש נוגע באפר שהיה בהר הבית, ליד הר הבית, וזה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. לגעת ככה בחורבן הזה. יש, תמיד כשאני נמצא שם במקום הזה, אז אני אוהב לצטט השיר של רבי יהודה הלוי, שיר של ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, שבסוף השיר הזה הוא אומר, יקל בעיניי עזוב כל טוב ספרד, כמו יקר בעיניי ראות אפרות דביר נחרב.
נכון.
הוא כאילו אומר, הוא אומר בשיר, אני מעדיף לעזוב את כל הטוב של ספרד, את כל הפר שהיה שם באותה בתקופה שלו, העיקר לראות את האפר של דביר נחרב. אז תמיד שאנחנו נמצא שם עם קבוצות של תלמידים או חיילים, אנחנו מסיינים אפר של ירושלים, אפר של דביר נחרב, אני אומר להם, תגידו, אתם גם התרגשתם ככה? אתם גם הרגשתם כמו בידי הלוי? כי זה באמת ממש חוויה, לגעת באפר עצמו, לגעת בדברים עצמם, זה באמת משהו שמחיה את הדברים ונותן לו איזשהו מבט אחר.
תגיד, רציתי באמת לשאול אותך, הסיורים במקום, העבודה שלך במקום, אתה מתייחס לזה כמקום עבודה, או שבאמת יש איזשהו חיבור רגשי ודתי? כי כאילו אני אומרת, וואי, אולי הקושי, דיברנו עליו בתחילת התוכנית, של הקושי באמת להתחבר לאבל בחיי היום-יום שלנו ולהביא אותו. באמת לאנשים כמוך זה קל יותר להרגיש את הצער הזה של החורבן ואת הגעגוע הזה?
תראה, ביום-יום אנחנו יותר חיים את ירושלים, את המקום המיוחד, את הכיסופים, את החלום, את זה שאנחנו נמצאים כאן. אין ספק שבתקופות האלה כשאתה מדריך, אז אתה נותן יותר את המקום הזה, והיתרון שלנו גם כמדריכים זה שאנחנו פוגשים כל יום אנשים שונים. אתה כל יום אנשים אחרים מחבר אותם לאותו סיפור מיוחד, זה באמת משהו ככה
מיוחד. מה באמת הקבוצות מרגישות? מה התגובות שאתה מקבל?
אז תמיד זה שכאילו, שוב, תלוי בקבוצה, תלוי באנשים, אבל סך הכל אנשים מתרגשים, אנשים אומרים, וואו, זה משהו מאוד מיוחד. אני הרבה סיורים שזה מאוד אוהב לפתוח ולשאול את האנשים, תגידו מאיפה ההורים שלכם הגיעו לארץ, או ההורים, או הסבא והסבתא, או לא יודע כבר כמה דורות, אבל מאיפה הגיעו לארץ. תמיד בכל קבוצה, נדמה קבוצה של 20 אנשים, אז תקבל 40 תשובות. ואז תמיד אני שואל אותם, למה ההורים או הסבא והסבתא לא נולדו בארץ? אז אם זה ילדים, התשובה היא תמיד כי לא הייתה ארץ. אני אומר להם, כן, כן, למה היא הלכה לטייל? ואז תמיד הם אומרים, לא, כי יצאנו לגלות. ואז אני אומר להם, זה נכון, אנחנו יצאנו לגלות, והגלות הזאת מתחילה כאן, במקום הזה שאתם נמצאים פה עכשיו. והדבר הזה, היכולת הזאת להצליח לחבר את האנשים, זה סיפור שלהם, סיפור שלנו, שאנחנו הגענו מכל רחבי העולם. הסיפור הזה, של זה שאנחנו היינו בכל רחבי העולם, זה מתחיל מכאן, מהמקום הזה, וזה מתחיל מהממצאים האלה, וזה מתחיל מהחורבן הזה, מאותו שרידי שריפה שמצאנו מבית שני.
כן.
זה הדבר המיוחד, שבאמת להצליח לחבר את האנשים.
כן, אסף, באפרופו חורבן, ביום כזה, יום י"ז בתמוז, ביום שבו נבקעו החומות שהוביל באמת לחורבן בית המקדש, היכולת שלך היום לרצות את בית המקדש גדול יותר בזכות החיבור שלך למקום?
כן, אין ספק בזה. כשאתה קורא דברים על החורבן ואתה רואה אותו, אתה חווה אותו, אז אתה מרגיש את זה.
יש איזה אפיזודה מעניינת שקרתה לך עם אחד המטיילים שאתה יכול ככה לתת לנו בקצרה?
אם אחד המטיילים לא עולה לי, אני עולה לי עם עצמי. אני כשעשיתי קורס מדריכי טיולים לפני כמה שנים, אז זה הפעם ראשונה שבאמת נפגשתי עם הדברים האלה, ואחד הסיורים הראשונים שעשינו היה, יחד עם רב יצחק לוי, היה ככה גם היינו בעמק צורים שסיפרת עליה לפני לפני רגע, וגם בארמון הנציב, והוא באמת מאוד החייה את הדברים, הוא דיבר גם על מה שרבי יהודה הלוי אומר, שירושלים תיבנה כשיחשפו אליה בני ישראל תכלית הכוסף, זאת אומרת, הכיסופים האלה, זה הדבר כל כך חזק, וזה היה בשבוע של שני תשעה באב, ואין ספק שאחרי זה תשעה באב הוא אחר לגמרי, כשאתה קורא את הקינות, אתה קורא את הדברים, זה באמת חוויה אחרת.
יפה, אסף, טוב, אז אנחנו בעזרת השם מקווים שבית המקדש ייבנה ותהיה מובטל מעבודה אחת שלך ותעשה עבודה אחרת.
יאללה, ובית המקדש,
בית המקדש השמישי. להכיר את ירושלים, גם כשיהיה בית המקדש, תמיד אני שירצו להכיר את ירושלים.
זה נכון.
גם כשיש את העתיד ויש את העבר, ואני באמת רוצה להזמין היום את האנשים לבקר, האתרים פתוחים.
אז יאללה.
זה מגבלות הקורונה, ומעט אנשים, מסכות, אבל באמת אפשר לבוא לירושלים ולראות אותה. ונעשה כל מה לשמור על עצמנו, שבבריאות איתנה ובבניין ירושלים.
אז לכו, בעזרת השם, שנזכה בבניינה.
יאללה, לכו ותבקרו ותתרגשו. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לכם.
תודה. אוקיי, אז קורונה, קורונה, קורונה. תמיד צריך לראות את הקוס המלאה, כך לימדו אותנו. הסגר הזה שבא והולך, ועכשיו אנחנו רואים שהוא עוד פעם בא.
חס וחלילה, חס ושלום.
כן, נקווה שהוא ילך במהרה. לא רק שהוא מקשה עלינו, גם מאפשר לנו להכיר את הבית שלנו יותר טוב, את האישה, את הבעל, את הילדים, ובתקווה שגם את עצמנו. אז אנחנו אומרות מכאן שלום לרב אלי טולדנו, מנהל מכון אם הדרך, רב ויועץ זוגי ומשפחתי. בוקר טוב, אלי.
בוקר אור.
מה שלומך?
מצוין.
אז נשאל את זה...
תומו היא להצלחת עם ישראל.
אמן. אז נשאל את זה בצורה הכי ברורה, האם אתה מזהה יותר בעיות בשלום הבית בתקופה זו?
ככה, אני אקדים ואומר שאין רע מושלם. זה דבר שדי ידוע. וכשיורד רע לעולם, לכאורה הוא רע לצד אחד וטוב לצד שני, במילת בדיחותה, אדם שנפטר לו מישהו, אז חבר'ה קדישה מרוויחים את פת לחמם. ואדם שנגנב לו משהו...
זו באמת הסתכלות מאוד 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 חיובית.
אדם שנגנב לו משהו, אז שבס יכולים להתפרנס. אז כן, הקליניקה שלנו מתעסקת בהמון, המון, המון נושאים שקשורים לזוגיות. ולהדרכות הורים, ולטיפול בילדים מגוון קשיים והתמודדויות, והקורונה זימנה לפתחנו הרבה בתקופה הזאת, שגם תקופת הסגר ששלטנו בזום, וגם במפגשים פנים מול פנים, כמובן לפי ההנחיות.
תגיד,
הרבה... וכן, היו הרבה.
יש הרבה אנשים, זאת אומרת, שמעתי הרבה אנשי מקצוע, ואנשים באמת אומרים, זאת אומרת, זה ברור, שיש עכשיו יותר, יש כל דבר מתעצם, כל תחושה...
אז מישהו מתפרנס.
שזה מקסים וזה טוב, אבל אני אומרת, יש לך אולי, כאילו בסדר, שמענו שזה באמת קורה ומתגבר ומתגבר, יש לך אולי איזשהו טיפים, באמת, איך כן לעבור את התקופה הזאת בצורה שלא נגיע למקומות האלה, זאת אומרת, אני מבינה שיש הרבה התפרצויות, יש איזה שנייה, אולי שנייה לחזור צעד אחורה, אם יש עדיין בתים ואנשים שהם עדיין לפני השבר, בעזרת השם, איך למנוע את זה, איך להתנהל בתקופה הזו?
אני חושב שאחד הדברים הכואבים בזוגיות, זה שהרבה אנשים חיים באופן מקביל. הוא יוצא לעבודה, היא יוצאת לעבודה, הוא מטפל במשכנתא, היא מטפלת בבית, היא מטפלת במשכנתא, הוא מטפל בבית. המון 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 חיים מקבילים. חלק מהעוצמה שעשתה הקורונה, זה שפתאום נפגשנו, פתאום נפגשים.
זאת אומרת, היא צמצמת הערוצים האחרים שלנו והשאירה אותנו ביחד.
היא השאירה אותנו פחות בלעבוד במקביל, אלא להתמודד עם החיים פייס טו פייס, ממש אחד מול השני. ולראות את החיים בצורה משולבת, לא בצורה שהיא כל כך מקבילית, כי הוא הולך לעבודה, אז יש לו את הכאב ראש שלו 8 שעות, ויש לה את הכאב ראש שלה 8 שעות, וחוזרים ומדברים אך ורק על המשכנתא והילדים, ולא מדברים על הנושאים, לא מתייעצים המון בנושאים של עבודה.
אז בעצם הקורונה...
אני חושב
הקורונה...
שאחד הדברים שעשה, שאחד הטיפים לקורונה בבית, או לקורונה, או לכל זמן שאדם מצליח להפוך אותו לזמן האיכות בבית, זה לקום בבוקר ולהתלבש לעבודה. אני מדגיש, להתלבש לעבודה, אם אתה רגיל להתגלח ולהתארגן ולהתקלח ולהתלבש בחולצה מחויתת, קום בבוקר, תעשה את זה. האישה אותו דבר, להקפיד על כל מיטב הלבוש שאתה יוצא החוצה, ואתה נראה בחוץ, תעשה את זה גם בבית.
אתה אומר גם לשמור סדר יום ולנהל, למה? מה הרעיון
של זה? לא סדר יום.
סליחה, פרשנות שלי.
את היופי, את היופי שלך. כמו שאתה לא מסתובב בעבודה עם פיג'אמה, ואין עורך דין שהולך עם מכנסיים קצרות לעבודה, אז אותו דבר, שב בבית ותעשה את אותם דברים, כדי שאתה תיראה בבית במיטב, אין לך כבר את התירוץ, אני חוזר הביתה, עייף מ8 שעות, אני רוצה כפכפים. תהיה לבוש, תהיה לבושה, תחיו את התחושה הזאת שאתה מתלבש בשביל הצד השני, בשביל להיראות טוב, להריח טוב, להרגיש טוב, להיות, וממילא המון דברים בבית נראים אחרת.
יאו. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות.
האמת שזה רעיון נפלא, לא שמעתי אותו עד היום, וזה מוצא חן בעיניי מאוד.
כן.
לקום, הרי אנשים משקיעים כל כך בשביל הבחוץ.
נכון.
בוא תשקיע בבית, תשקיע פנימה. ותראה טוב בבית, תשמח בבית. אין כמו המראה הטוב, הרי הגמרא אומרת, אישה נאה, בית נאה וכלים נאים, מרחיבים דעתו של האדם. אז תשב, אז תהיה נינוח, תהיה יפה, תשקיעו את מה שאתם עושים בחוץ, תשקיעו בבית.
נהדר. אלי, יש לי שאלה. יש לך איזושהי דוגמה מכל הרבבות סיפורים שבטח מגיעים לפתחך, בלי שמות כמובן, לאיזשהו מקרה מיוחד שקרה בתקופה הזאת, שאתה רוצה לשתף אותנו את המאזינים?
אני יכול להגיד שאחד הקווים המנחים זה דיבור בשני קולות. בבית מדברים בשני קולות, אנשים בקושי רגילים לדבר בהנחיות, כי בדרך כלל האמא אחראית על זה, והאבא אחראי על זה, אז הדיבור הוא בשני קולות, האבא אוסר, האמא מתירה, האמא אוסרת, האבא מתיר. קורה חמציות של החיים ככבאי שריפות, הילד בא, הוא אומר, זאת אומרת, לא, התרגלנו לחיים שהם מכבי שריפות, ולא איזושהי שגרה, איזשהו סדר. אז הדיבור שלנו, בימי הקורונה, נפגשו, אחת הבעיות הגדולות זה המפגש עם השני קולות האלה. פתאום אבא מחמיר, פתאום אמא מחמירה, פתאום, ולפעמים בני הזוג בכלל לא מסכימים על אותם דברים, ואז יוצרים כאוס מטורף בין הילדים.
כן, אז...
אחד הדברים שאני חושב שעבדו והנחו, זה תכתבו לכם את זה. תכתבו אירועים מסוימים, 1, 2, 3, שבו על זה בערב, בנחת, בשקט, ותגידו מה היה אפשר להתיר, מה היה אפשר להחמיר.
טוב, אנחנו ממש נרצים לסיים. תודה רבה, טיפים נהדרים, שיהיה הרבה בשורות טובות.
תודה. תודה. רבה לטולדנו, ומהבית הפרטי לבית הכללי, י"ז בתמוז, התחלנו ואנחנו סוגרות בזה.
אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, כל כבודן כאן מורשת. תודה למפיק שלנו, איתי סופרין, לטכנאי ארז שלום, לאורך שלנו, מנדי גרוזמן, שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.